אז מה זה מרתון? ביוון החליטו לרוץ מרחק של להעביר את הלפיד ממקום למקום. אני לא יודעת מי היה מרתון, זה לא ביררתי, אבל זה היה מהר. וכיוון שמורתנו הרבנית חנה עליה שלום הפצירה פרק בתנך כל יום, ולכתחילה השאיפה שלנו זה ללמוד שיעורים כל שבוע, אז היום אנחנו ננסה לעשות קצת מרתון.
וואו.
אז אנחנו מתחילות בעזרת השם בדברי הימים.
הריצה ארוכה.
ריצה ארוכה ומהירה.
אני מגלית מזה.
יש לנו מרץ. בעזרת השם. אז אם כך אנחנו בדברי הימים א' פרק י"ג. אנחנו כנראה נקדיש קצת יותר משבע דקות לכל פרק כדי לגמור את הפרקים האלה. ואנחנו פותחות דברי הימים א' פרק י"ג. אנחנו התחלנו בעצם בהמלכת דוד על כל עם ישראל, ואנחנו ממשיכים הלאה. מה הקריאת כיוון של המלוכה בישראל? דוד מתחיל שלב חדש אחרי מלכות שאול. ויבאץ דוד עם שרי האלפים והמאות לכל נגיד, הוא נועץ עם השרים שלו, ויאמר דוד לכל קהל ישראל, אם עליכם טוב ומן השם אלוקינו נפרצה, נשלחה על אחינו הנשארים בכל ארצות ישראל לימים הכהנים והלוויים בערי מקדשיהם ויקבצו אלינו. הוא רוצה להקהיל את כל עם ישראל מן הצפון ועד הדרום. עכשיו המלוכה התאחדה, אין יותר מלכות שאול, שאחרי מותו של שאול היא עברה לאיש בושת הבן, ודוד שמולך בחברון. לא, דוד מולך על כל עם ישראל, גם על דוד, כל השבטים.
זה דוד מלך ישראל?
בדיוק. ונס, מה הוא מבקש? אני רוצה להקיל את כל ישראל כדי, פסוק ג', ונעשה ביתרון אלוקינו אלינו, כי לא דרשנו בימי שאול. אנחנו רוצים להעלות את ארון השם אל ירושלים. איפה היה ארון השם? ארון השם, בעצם אנחנו זוכרות שהוא נפל בשבי של פלישים. היה קודם את המשכן בשילו. שילו בעצם חרבה, שלום, שילו חרבה, אם כך שפלישתים מנצחים את עם ישראל, ארון השם נשבע, הוא נשבע אצל הפלישתים באשדוד. ברגע שהוא נשבע אצל הפלישתים, מתחילה מגפה ומחלות אצל הפלישתים, הם אומרים, העיקר לשלוח את ארון השם, הם שולחים אותו בעגלה לבית שמש. הם אומרים, אנחנו צריכים לתת בעגלה שהם בונים לעיר בית שמש. כן, הם אומרים, אנחנו צריכים לרצות את האלוקים הגדול של היהודים, והם רותמים עגלה לשתי פרות מניקות, והם רוצים לראות מה יקרה. העגלים גויים אצלם, הפרות מסבות את הראש אחורה, אבל הן הולכות עם ארון האלוקים לכיוון בית שמש, והם רואים שבאמת זה הכיוון, זה מה שהם היו צריכים לעשות. בבית שמש הארון מגיע לבית יהושע, ובבית יהושע קורה משהו לא נכון. האנשים בבית שמש פותחים לראות מה יש בארון. באותו רגע יש מכה גדולה בעם ישראל, וכ-70 אלף יהודים נהרגים במכה הזאת. אנשי בית שמש מעבירים את הארון לאן? לקריית יערים, לבית אבינדב שבגבעה. שם הארון ממתין ומחכה 20 שנים. בינתיים יש לנו את מלכות שאול, ומלכות שאול מה לא עושה? הוא לא דורש בארון השם. בואו נראה את זה. פסוק ג', פרק י"ג, פסוק ג', ונשא בית ארון אלוקנו אלינו כי לא דרשנוהו בימי שאול. דוד מתחיל בשלב חדש של מלוכה לדרוש את ארון השם, לקדם אותו לכיוון ירושלים. פסוק ד', ואמרו כל הקהל לעשות כן, כי ישר הדבר בעיני כל העם. זה נכון? היי, ויקל דוד את כל ישראל מן שיחור מצרים ועד לבוא חמת להביא את ארון האלוקי להרים. כל עם ישראל ניקלים כדי ללוות את המסע של הארון לירושלים. ויעל דוד וכל ישראל בעלת אל קריית יערים אשר ליהודה, להעלות משם את ארון האלוקים השם יושב הקרובים אשר נקרא השם. וירכיבוהו את ארון האלוקים על עגלה חדשה מבית אבינדב, עוזה ואחיו נוהגים בעגלה. הם לוקחים את הארון, בית אבינדב יש לו שני בנים, עוזה ואחיו, והם שמים את הארון על העגלה. ודוד וכל ישראל משחקים לפני אלוקים בכל עוז ובשירים ובכינורות ובנבלים ובתופים ובצלתיים ובחצצות, ויבואו עד גורן קידון, וישלח עוזה את ידו לאחוז את הארון כי שמתו הבקר. עוזה ואחיו מלווים את הארון, עוזה נמצא מאחורי העגלה. פתאום נראה שהבקר שסוחבים את העגלה, יש משהו שגורם להם לשמוט את העגלה, היא קצת זזה, עדידה, הוא פוחד שארון האלוקים ייפול, הוא מושיט את ידו. באותו רגע השם פורץ בעוזה, ועל המקום הוא נלקח, הוא נפטר, עוזה. ויהי חרף השם בעוזה ויקהו על אשר שלח ידו על הארון, וימות שם לפני האלוקים. ויחר לדוד כי פרץ השם פרץ בעוזה. חלילה לנו מלחשוב שדוד על ריבונו של עולם, אלא באותו רגע דוד חושב, אני טעיתי. במה טעיתי? אני חשבתי לתומי שהארון שניסה במדבר בכתף, בכתף איסאו, זה היה רק לזמן המדבר. עכשיו לישראל, מה יותר נכון מזה שכמו שהפלישתים העלו את הארון בעגלה לבית שמש, אז אני אעלה בעגלה את הארון על ידי כל עם ישראל. ההנהגה השתנתה, כבר אין צורך שבני לוי יישאו את הארון בכתף, שכל עם ישראל יהיו שותפים במצווה הגדולה הזאת. ועכשיו הבין דוד, אני טעיתי, הייתי צריך לעשות בדיוק כמו שכתוב בתורה, הייתי צריך לדאוג שהארון ינסה בכתף לא על ידי ישראל אלא אך ורק על ידי בני לוי. עוזה ואחיו היו מבית ישראל, הם לא היו לוויים. ויקרא למקום ההוא פרץ עוזה עד היום הזה. וירא דוד את האלוקים ביום ההוא למור, איך אביא אלי את ארון האלוקים? ולא הסיר דוד את הארון אליו אל עיר דוד, ויתהו אל בית עובד אדום הגיתי. בדרך יש את הבית של עובד אדום הגיתי, אנחנו נמצא אותו אחר כך. הוא היה לוי, הוא היה שוער, ואז נראה מה קרה ברגע שהארון שוהה בבית של עובד אדום הגיתי. וישם ארון האלוקים עם בית שלום, עם בית עובד אדום בביתו שלושה חודשים, ויברך השם את בית עובד אדום ואת כל אשר לו. פתאום יש ברכה אדירה, האישה של עובד אדום ועוד שמונה קלות שנשואות לשמונה בנים יולדות כל אחת שישה תינוקות, כל אחת, האישה שלו ועוד שמונה קלות יולדות כל אחת שישה תינוקות, זאת אומרת שזה שמונה ועוד שמונה לידות ועוד האישה תשע כפול שש, כמה זה? 54 תינוקות נולדים לבית עובד אדום אגיתי. ואז שמונה קלות, זה מופיע, זה מופיע אצל רש"י. אנחנו בשמואל א' ויברך, בדיוק שם רש"י מסביר מה הייתה הברכה בשמואל א'.
דרך אגב, את יודעת שיש יישוב בית עובד.
סליחה?
יש יישוב בית עובד.
בית עובד, מעניין. מעניין למה הגיתי, הוא גר גם בגת,
באיזשהו שלב.
ולמה הוא גר בגת, שלא נשכח, גת שהיא אחת מערי פלישתים, היא בעצם שייכת לנחלת שבט יהודה. אנחנו צריכים לזכור את זה. כל האזור של ערי פלישתים, חמשת ערי פלישתים שייכים לנחלת של יהודה. פרק י"ד. וישלח תחירם מלך צור מלאכים אל דוד ויצא ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית. שמו של דוד מתחיל להתפרסם כמלך חזק, ו ברגע שיש מישהו חזק, כמו שאומרים, להצלחה יש הרבה שותפים, הרבה אבות, והכישלון יתום. גם בענייני ממלכה, כשממלכה עניית חזקה, יש מאומות העולם שמתחילים להתחבר איתנו. הם רוצים קשר אל העוצמה הזאת.
אבל לנו זה טוב שהם באים אלינו?
הם באים אלינו, כן, זה מצוין. כי כשהם יבואו אלינו, אנחנו נראה בהמשך, הם גם ילמדו לקרוא ולהודות לשם השם. דרכנו, הם יקראו בשם השם.
ונערו אליו כל הגויים.
אז חירם מלך צור, הוא נותן מתנות לדוד. הוא מביא, הוא שולח לירושלים. חירם מלך צור, צור נמצאת ההתלכה בצפונה של ארץ ישראל, עצי הרשזים, בחרשי קיר, בחרשי עצים, לבנות לו בית. איזה בית? למי? לדוד. בית מלוכה לדוד, עוד אין לנו בית מקדש. אנחנו מדברים קודם על התחלת ביסוס המלוכה של דוד. וידע דוד כי הכינו השם למלך על ישראל, כי ניסת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל. תראו, דוד המלך יודע מתוך מידות טהורות שיש לו, שכל גדולה שהשם נותן לו זה עבור מי? עבור ובזכות עם ישראל. הוא רואה את עמו ישראל, משם הברכה. ויקח דוד עוד נשים בירושלים, ויולד דוד עוד בנים ובנות, ואלה שמות הילודים אשר היו לו בירושלים: שמוע ושובב, נתן ושלמה. רגע, מי היה הראשון שנולד מבת שבע? שלמה. אלא אנחנו פה רואים שהוא מוסיף להוליד ילדים בירושלים. הצעיר מבת שבע היא אחרי שנפטר הבן הראשון, אתן זוכרות? אז נולד שלמה. השם אהב אותו, את שלמה, קרא לו ידידיה. אבל אנחנו רואים רשימה של ארבעה בנים, מן הצעיר אל החשוב, אל שלמה. ויבחר בלישוע ולפלט ונוגה ונפק ויפיע ולשמע ובלאלידה ולפלט ובאל ידה ואליפלת. וכאן אנחנו רואים עוד פעם את אותו עניין שבראשית שיבת ציון באל ידה מכונה בספר שמואל יהו ידה, וכאן הוא מכונה בעל ידה. זאת אומרת, כשנגמרה עבודת הבעל אפשר היה כבר לקרוא על שם מחשבה טובה לילד בעל ידה. זאת אומרת, מה להקדיש את כל הידע, את כל את כל הבעלות להשם, אל ידה. וישמעו פלישתים כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ועלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד ויצא לפניהם. כן, זוכות שסיפרנו בפעם הקודמת שכל פעם שהממלכה מתבססת אצלנו, יש לנו עניין עם פלישתים. פלישתים רוצים להסיר את המלכות המתהווה בישראל. ופלישתים באו ופשטו בעמק רפאים. וישאל דוד באלוקים למורה, אלה על פלישתים ונתתם בידי, ויאמר לו השם, עלה ונתתים בידיך. מערכה ראשונה, ריבונו של עולם עונה לדוד ששואל אותו, אתה מסכים שאני אעלה? ריבונו של עולם אומר כן. עולה ויש נגף במחנה פלישתים. מערכה א', ויעלו בבעל פרצים, ויקם שם דוד, ויאמר דוד, פרץ האלוקים את אויבי בידי כפרץ מים, על כן קראו שם המקום הוא בעל פרצים. ויעזבו שם את אלוהיהם הגויים, הפלישתים, שהביאו איתם את האלילים שלהם כדי שיעזרו להם במלחמה, בבהלה של המנוסה מפני ישראל הם משליחים את האלילים, דוד תופס את אלילים ושורף אותם באש. זהו, אין אלילים. ויאמר דוד וישרפו באש. עכשיו יש מערכה ב', ויוסיפו עוד פלישתים ויפשטו בעמק. וישאל עוד דוד באלוקים, ויאמר לו אלוקים, לא תעלה אחרים. כל דבר דוד שואל את האלוקים. ועכשיו אנחנו רואים שהשם מעמיד זה מול זה. אם אצל שאול אנחנו רואים שהייתה לו חולשה, במקום לחכות עד שיהיה שמואל להקריב את הקורבנות, את הנזכות בגלגל, ואז הוא אומר, הנה כל העם כבר מתחיל לעזוב אותי, אני אקריב עכשיו את הקורבנות לפני ששמואל בא, דוד לא זז ימין ושמאל מדבר השם. דוד שואל פעם שנייה את השם, והשם אומר לו, לא תעלה אחריהם, אסת מעליהם, תזוז הצידה, תמצא להם איזה מקום מערב, ובאת להם ממול הבחיים. מה זה בחיים? אילנות. תכין מערב. עכשיו, ויהי כשומחה את כל הצעדה בראשי הבחיים, אז תצא במלחמה, כי יצא אלוקים לפניך להכות את מחנה פלישתים. זה מאוד מאוד מפחיד. הוא מחכה והוא רואה את כל המחנה של פלישתים כבר כל כך קרוב אליו, אבל הוא מחכה עד שהשם יורה לו. ואז כשאתה מכין את המערב, ואז הוא מקבל את האישור מהשם, ויעש דוד כאשר ציווהו אלוקים, ויקו את מחנה פלישתים מגבעון ועד גזרה, עד גזר. ויצא שם דוד, ויצא השם של דוד בכל הארצות, ושתן את פחדו על כל הגויים. אם ככה אנחנו רואים שיש פה שלבים, קודם דוד בונה את הבית שלו, אחר כך הוא מוליד את הילדים, אחרי זה הוא נלחם בפלישתים. זאת הייתה אחת המטרות של המלכת מלך. אנחנו רצינו מישהו שיושיע אותנו מדי פלישתים. ופלישתים ילוו אותנו עוד שנים, אבל אנחנו בסוף ניפרע מהם. גם את הספיחים האלה שלהם היום, של הפלסטינים שנקראים כך, גם הם יובדו בעזרת השם. האמת ניצבה הארץ, ניצבה. פרק תתוו, והשם, אני אסיים, והשם נתן את פחדו על כל הגויים. או כשיש פחד, אז יש כבוד. זאת ההתחלה. פרק תתוו, ויעש לו בתים בעיר דוד, ויחן מקום לארון האלוקים ויעת לו אוהל. מיד כשדוד מעלה, מכין מקום בונה את הבית שלו ונוטה אוהל לארון האלוקים. אז אמר דוד, עכשיו אנחנו, איפה ארון האלוקים? הוא עדיין, הוא כבר אצליד? לא, אנחנו סיימנו שהוא עדיין נמצא בבית עובד הגיטי, נכון? הוא מכין את האוהל, ועכשיו שהוא שומע על הברכה שמופיעה מבית אדום הגיטי, הוא מבין, יש דרך. עכשיו אני יכול לעשות תיקון, תשובה, להעלות את הארון בדרך נכונה. אם אני אז פניתי שיעלו את הארון בני ישראל, הבנים של אבינדב, אני עכשיו אחזור אל המקור. אני אחזור אל בני לוי, שהם יעלו את הארון. אז אמר דוד, לא לשאת את ארון האלוקים, כי אם הלוויים כיוון בחר השם לשאת את ארון השם ולשרתו עד עולם. ויקל דוד את כל ישראל אל ירושלים, להעלות את ארון השם אל מקומו שהכין לו. ויאסוף דוד את בני אהרון ואת הלוויים לבני קהת, ורשימה רשימה רשימה מבני לוי. פסוק י' א', ויקרא דוד לצדוק ולאביתר הכהנים וללוויים, לאוריאל עשיה ויואל שמעיה ואליאל ועמינדב, ויאמר להם, אתם ראשי אהבות, אתם החשובים, אתם הראשונים שבאבות, שאתם תוליכו ותלוו את המסע של אהרון לירושלים. ללוויים, התקדשו אתם ואחיכם ועליתם את ארון השם אלוקי ישראל אל הכינותי לו, אל האוהל הזה שהכנתי לו ליד הארמון שלי, ליד הבית שלי. כי למי בראשונה לא אתם פרץ השם אלוקינו בנו, כי לא דרשנוהו כמשפט. השם לא פרץ בכם, הוא פרץ בכל עם ישראל, כי אנחנו רצינו לשנות ממה שכתוב היה במדבר. המדבר היה התוכנית שלנו, היא הייתה מפת דרכים איך להעלות את השם, איך להוב... את ארון השם. כי לא דרשנו כמשפט, כמשפט שהיה מופיע במדבר. והתקדשו הכהנים והלוויים להעלות את ארון השם אלוקי ישראל, ויסעו בני הלוויים את ארון האלוקים כאשר ציווה משה כדבר השם, בכתפם במוטות עליהם, בדיוק כמו שהיה במדבר. בכתף יישאו, הלוויים נושאים את ארון השם. ויאמרו, ויאמר דוד, פסוק ט"ז, לשרי הלוויים להעמיד את אחיהם המשוררים וכלי שיר, נבלים וכינורות ומצלתיים, משמיעים להרים לשמחה. עכשיו מי שמקיף את כל העלייה הזאת קרוב לארון זה בני לוי. בני לוי עכשיו עולים עם כל כלי השיר, ואנחנו תכף נפגוש כמה כלי שיר וגם כמה מבני לוי. ויעמידו לוויים את הימן בן יואל ומניחיו אסף בן ברכיהו, הילדים הצאצאים של קורח, הימן ואסף, שיש אומרים שהם חיברו כמה ממזמורי תהילים, ויש אומרים שדוד חיבר, אבל הוא לימד אותם איך לשורר בשירים האלה, במזמורים האלה שהוא חיבר. פסוק י"ח, ועובד אדום ויהיה לשוערים. הנה אנחנו עוד פעם פוגשים את עובד אדום הגיטי, ואנחנו יודעים עליו עכשיו כבר מן הכתוב שמה היה התפקיד שלו כלוי, הוא היה שוער. והמשוררים הימן אסף והימן במצלתיים נחושת להשמיע, ממשיכים לפסוק חף, ובניהו בנבלים על אלמות. מה הן אלמות? כלי נגינה. פסוק חף א', ומתתיהו ולפליה ואליפלהו מקנייהו ועובד אדום וייל ועזזיהו בכינורות על השמינית לנצח. גם השמינית זה כלי נגינה, זה כינור עם שמעון מיתרים. וחנניהו שר הלוויים במסע יסור, במסע כי מבין הוא. מה זה במסע? אין מדובר על הסט, אלא מדובר פה על נבואה, על איזושהי התמשכות הלב מתוך הנגינה שתשרה רוח נבואה. מסע הנבואה. פסוק חף ג' וזכריה ובניה ובליעזר הכהנים מחצרים בחצוצרות לפני ארון האלוקים ועובד אדום ויחיה שוערים לארון. הארון בעצם עכשיו מורכב בבני לוי, המשוררים והשוערים. גם ביניהם עובד אדום. פסוק חף וב והיא באזור האלוקים את הלוויים נושא ארון ברית השם והסבכו שבעה פרים ושבעה אלים. מפה למדים חז"ל והיא באזור האלוקים שהארון נושא את נושאיו. זאת אומרת כשהשם הוא זה שעוזר את הלוויים לשאת את הארון, כי הארון הזה הוא בעצם נושא אותם ולא הם נושאים אותו. והסבכו שבעה פרים ושבעה אלים. כאן אומרים, אנחנו יודעים משמואל שהם היו צועדים שישה צעדים ואז הם זבחו את הפרים ואת האלים.
כל שישה צעדים.
אחרי שישה צעדים עוזה נגע בארון. ודוד אומר, אם אחרי שישה צעדים היה הפרץ, אני אתקן באותו אופן. כל שישה צעדים אנחנו נסבח פרים ואלים. ועכשיו השערה מתקדמת. כל שישה צעדים. עד ירושלים. מקריית יערים.
כמה זמן זה נמשך?
כמה פרים ואלים.
לא ראיתי. שאלה טובה.
מקריבים וממשיכים או מקריבים ובכלל לא עוצרים?
עוצרים, שישה צעדים, מקריבים וממשיכים הלאה. שישה צעדים. ודוד מחורבל ומאילבוץ וכל הלוויים הנושאים את הארון והמשוררים וכנניה השר המסע המשוררים ועל דוד אפות בד וכל ישראל מעלים את ארון ברית השם בתרועה וכל שופר וחצוצרות ומצלתיים משמיעים בנבלים וכינורות. פסוק חפתית והיא ארון ברית השם בא עד עיר דוד ומיכל בת שאול נשא בעד החלון ותרת המלך דוד מרקד ומשחק ותיבז לו בליבה. אנחנו מוצאים פה כינוי מיוחד. לכאורה מיכל היא אשת דוד, נכון? אבל הכתוב בא להדגיש שהיא בת שאול. ופה רוצה הכתוב בדברי הימים ספר עזרא, סליחה, זה בא להראות שיש שינוי בתפיסה של המלכות, שבדברי הימים במילים האלה באים לברר מה היה עיקר בעיניו של שאול המלכות. של שאול המלכות, היא בת שאול בתיבז לו בליבה. אצל דוד הוא אומר הוא נקלותי, מה שעומד
במלכות
השם איזו שהיא עומדת בראש מעייניו של דוד, שהיא בעצם מופיעה דרך להעלות את ארון ברית השם לירושלים. מתוך מלכות השם יכולה לשאוב את כוחה מלכות ישראל.
חזל אומר שמה שהיא היה בליבה על דוד, ששאול גם כשאני רוקד לא היו רואים, לא היינו מתרגל בצורה כזאת שהרגל הייתה נגלית. אצל דוד כן, אז אולי זאת גם סיבה שכתוב בת שאול.
נכון, זה גם מופיע הצניעות. אבל אני לא זוכרת בשם הרב פרנקו, ואני חוזרת ומחבבת בלב כולנו, תדעו לכם זה פשוט מתוק מדבש. הוא מלמד פרק, כל פרק, 7-8-9 דקות גג, והכל כל כך מתוק, ואני לא זוכרת בשם מי הוא אמר את זה, אבל בת שאול הוא מדבר על קדימויות, מה בין מלכות שאול למלכות דוד. ואכן באמת היו מעלות גדולות לבית שאול, כתוב, ושאול גבוה, איך זה נקרא? הוא היה גבוה, נחבא על הכלים, גבוה, משכמו ומעלה מכל העם. הייתה בו צניעות, הוא הייתה בין אחת שאול במולכו, כבן אחת שלא חטא, כבן מישהו בין אחת. הוא היה צדיק גדול, אבל הקדימות, הקדימות פה מתחדדת. פרק ט"ז, ויביאו את ארון האלוקים ויציגו אותו בתוך האוהל אשר נטל לו דוד ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוקים.
איזה פסוק?
פסוק א' בפרק ט"ז. ויחל דוד מעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם השם. הכל מוקדש לגבוה. אם יישאר לנו זמן אחרי שנגמור את המרתון, אז אנחנו פה נוסיף כמה הערות לדיוק. ויחלק לכל איש ישראל, מאיש ועד אישה, לאיש כיכר לחם ואשפר והשישה. לכל מי שהיה נוכח בליווי של ארון השם, כל אחד מקבל כיכר לחם, מתנה יפה של בשר והשישה, מתנת יין. ויתן לפני ארון השם מן הלוויים משרתים ולהזכיר ולהודות ולהלל להשם אלוקי ישראל. אסף הראש ומשנה וזכריה, יעיל ושמי רמות, ויחיאל ומתתיה, ואליאב ובניה ועובד אדום. עוד פעם אנחנו מוצאים את עובד אדום בין הלוויים. אנחנו ממשיכים לפסוק זין. ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות להשם ביד אסף ואחיו. מי שעכשיו יהלל ויודה וישיר את שיר השם, זה יהיה הלוויים, זה יהיה אסף ואחיו. אנחנו פוגשים הודיה, שבעצם אנחנו לא נתמקד הרבה, אבל יש פה שלושה פרקי תהילים שונים. אנחנו נתחיל עם הפרק הראשון, הודו להשם תראו וישמו, הודיעו ועמים עלילותיו, פסוק ח'. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התעללו בשם קודשו, ישמח לב מבקשי השם. מי שמבקש את השם, הלב שלו שמח. זאת התוצאה. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, זיכו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו. בואו נעבור למזמור עצמו שמופיע לנו בפרק תהילים, פסוק קה, ושם יש פרק קה, פסוקים ד' ה'. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע אברהם עבדו, בני יעקב בחיריו. בתהילים הפרק מופיע עם זרע אברהם עבדו, לא זרע ישראל עבדו. למה? מפני שאנחנו נזכרות בקריאת כיוון של עזרא הסופר כשהוא כותב את דברי הימים. הוא כותב את דברי הימים לבניין של עם ישראל המחודש בארצו. אנחנו כבר מכוח האבות אומר, אנחנו ראינו את ההיסטוריה בפרקים א' וב' בדברי הימים, שמכוונים לבניין עם ישראל בארצו, מתוך עם ישראל בניין בית דוד ובניין המקדש. עכשיו אברהם זה עדיין האבות, זה השורשים, אבל ישראל, כבר מדובר כאן על עם ישראל שחוזר לארצו. וכשאנחנו חזרנו לארצנו מגלות ראשונה, חזרנו כבר בשם עם, עם ישראל. אמנם היינו מעטים, אבל זה היה בשם עם. דרשו השם ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיו, זרע ישראל עבדו, בני יעקב בחיריו. פסוק י"ד, הוא השם אלוקנו בכל הארץ משפטיו, זכו לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. אלף דור, אומרים חז"ל במסכת חגיגה, רק רגע אני רוצה להקריא לכם מן המקור, זה כל כך מתוק. זוכרים שהשם רצה לתת את התורה לכתחילה? אני צילמתי את זה בוואטסאפ שלי. סליחה, רק רגע. הנה עינת. ריבונו של עולם רצה לכתחילה במסכת חגיגה כתוב שקודם שנברא עולם, שהתורה צריכה הייתה להינתן אחרי אלף דור מבריאת העולם. זה שנאמר בפרק שלנו, דבר ציווה לאלף דור, אלא שהקדימה הקדוש ברוך הוא נתנה ל-26 דורות. עכשיו כמה דורות חסרים לנו מהמחשבה הלכתחילית? 974 דורות. מה יהיה עם הדורות האלה שהיינו צריכים להמתין איתם? יש אם כך שני פירושים מה יקרה איתם. ונמצא כי 974 דורות היו צריכים להיברא ולא נבראו. עמד הקדוש ברוך הוא שתלן מעט מעט בכל דור ודור את הציפייה הזאת לקבלת התורה, והן הן עזי פנים שבדור. זה הפירוש שהאחד שאומר הם מעכבים, עזי פנים יש בהם צל עיכוב התורה, הם לא רוצים עדיין בתורה בגלוי. ואז השייכים לדורות שלא היו צריכים להיברא כלל. ורב נחמן אמר, אשר קומתו לברכה, דכתיב שפסוק זה אינו מדובר אלא בפחותים ומקולקלים. דרך אגב, הרב קוק
זצ"ל, זה
מעכבים מפני שריבונו שלם הוא תמיד במידת הרחמים איתנו.
אבל התורה כבר נתנה,
היא הקדים את קבלת התורה.
ואיפה כל ה-700?
הוא היה צריך לתת אחרי 1,000?
היה צריך אחרי 1,026. ואחרי 26 דורות ניתנה התורה יותר מוקדם. עכשיו העולם חסר את כל הדורות האלה, את המתנה. אז יש שני פירושים. האחד הזה היא פנים, והרב קוק זצ"ל מדבר אפילו על נשמות שקומתו, אנשים עם כוחות אדירים שהם יכולים גם להרס אבל הם יכולים גם לבנות. ויש תשובה להזי פנים, יש תשובה לנשמות שקומתו. זה דברים שבסוד.
קומתו בקוף?
בקוף. נשמות לא חלקות, נשמות עם הרבה מאבקים מבפנים. הפירוש השני הוא פירוש ש... ורב נחמן בר יצחק אמר, אשר קומתו, אנחנו שם פגשנו את הביטוי הזה באיוב, לברכה הוא, דכתיב, שנאמר שפסוק זה אינו מדבר בפחותים ובמקוללים אלא במבורכים. ועניינו אלו תלמידי חכמים שמקמתין, מקבצין ומקטינים עצמן על דברי תורה בעולם הזה, והקדוש ברוך הוא מגלה להם סוד לעולם הבא, שנאמר נהר יוצג יסודם. זאת אומרת, הענבה של תלמידי חכמים שמוכנים ללמוד היא מהווה דבק בין דור לדור, מהדורות האלה שהלכו לנו לאיבוד כביכול בחשבון הלכתחילה, והם משלימים את הדורות האלה. הענבה. רגע. היינו, אתם זוכרות באיזה פסוק היינו? בבקשה.
תדבר, זכרו לעולם ראשון, דבר ציווה לאלף דור. על זה אמרת את זה?
כן, נכון, לאלף דור.
באיזה פסוק?
תדבר.
כן, י' ד'. פרק תדבר, פסוק, פרק תזיין, פסוק תדבר. זכרו לעולם בריתו, דבר ציווה לאלף דור. אשר קראת את אברהם ושבותו ליצחק והעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם. יש פה קריטת ברית על מה? על ארץ ישראל. לאמור לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם, ואותכם מתי מספר כמעט וגרים בה. מתי אנחנו אומרים את הפרק הזה?
שרד הלימה.
פסוקי דזמרה, זה הפרק הראשון בתהילים. הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו בימים מלילותיו, שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, זכרו לעולם בריתו, דבר ציפה לאלף דור, אשר קראת את אברהם ושבועותה ליצחק, וימידי לרכוב לחוק לישראל ברית עולם, למור לך אתן ארץ כנען חבל נחלתכם. תראו כמה הפרק הזה נכבד.
לוקחים את זה מדברי הימים או מתהילים?
לוקחים את זה מדברי הימים, כי בדברי הימים אנחנו מוצאים את ישראל, זרע ישראל עבדו. זאת אומרת, זה התוכנית שאליה זה שואף ערב הכניסה מחורבן בית ראשון ומהגאולה הראשונה של ה-70 שנה. אשר קראת את אברהם, פסוק חפה, לא הניח לי שלוש כאן ויוכח עליהם מלאכים, אל תיגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. השם לא עזב, לא את אברהם אבינו, לא את יצחק ממלך גרר, לא, השם לא עוזב אותנו. שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום אל, אל יום ישועתו, ספרו וגועים את כבודו בכל העמים נפלאותיו, כי גדול השם מעולל מאוד ונורא הוא על כל אלוהים. איזה אלוהים?
משהו על פסוק חבט. לא קשור, סליחה, דקה. בתור בלנית אני אומרת.
בשמחה.
אני אומרת, זכר צדיק לברכה, רבה של ירושלים, אמר פעם לבלניות, כתוב, אל תיגעו במשיחי, ונביאה אל תראו. אז הנביאים היו הרבה, אז זה מובן שזה נאמר בלשון רבים, אבל משיחים, אנחנו רוצים משיח אחד. אז למה זה כתוב בלשון רבים, משיחי? אז הוא אמר, הוא אמר לבלניות את זה, שהמשיח הוא יהודי, הוא יהיה יהודי, כמו שלא יהודיה. אם היא יהודיה, אז היא בטח הייתה צריכה לגבול. אם היא באה למקווה, יכול להיות שהיא אחרה קצת. אז מי רוצה להיות הבלנית שתביא לתימו של המשיח למרות שהיא אחרה? ואז היא נתקעה לי בראש, וכל מאחרת היא הייתה בשביל אימו של המשיח.
נגמר באיזשהו שלק.
איזה גודל.
אבל איך זה מסביר במשיחי?
אין משיח, אנחנו מחכים רק לאחד, אבל כמו שאנחנו לא יודעים מי זה המשיח, כל אימא בפוטנציאל יכולה להיות אימא של המשיח. אז צריך להתייחס אליה בכבוד.
עלינו לשבח. פסוק חפה, כי גדול השם מעולל מאוד ונורא הוא על כל אלוהים. אנחנו ראינו את ה... חירה מלך צור בא ומעלל ומשבח, תכף אנחנו נמצא עוד ממלכות. כפחית, אבו להשם משפחות תמים, אבו להשם כבוד ועוז, אבו להשם כבוד שמו, ישמחו השמיים ותגל הארץ ויאמרו וגויים השם הלך. כשרואים את כל החוכמת אלוקים שמתגלה דרך עם ישראל בבריאה את השגחתו, ויאמרו וגויים השם הלך. עירם הים ומלואו, ילוז השדה וכל אשר בו, אז ירננו עצי היער לפני השם, קיווה לשפוט את הארץ. השם שופט את הארץ, הכל בדין, בדין ישר וצדיק. זה מה שריבונו שלם, צדיק וישר הוא. משפטי השם צדקו יחדיו. יש משפטים ויש משפט אלוקי. הוא צודק יחדיו מכל המורכבויות שיש. ויאמר הושענו אלוקי ישענו וקבצנו והצילנו מן הגויים, להודות לשם קודשך ולהשתבח בתהילתך. למה תציל אותנו מן הגויים? כדי שנוכל להודות ולהשתבח בתחילתך לבריאות. ויעזוב, פסוק למזיין, ויעזוב שם לפני אהרון ברית השם לאסף ולאחיו, לשרת לפני אהרון תמיד לדבר יום ביומו, אסף ואחיו הלוויים, ועובד אדום, אנחנו פוגשים עוד פעם את עובד אדום, לאחיהם 68, ועובד אדום בנדותון וחוסה וחוסה לשערים. לא יודעת, באמת לא, אולי צריך להסתכל בפירוש. וחוסה לשוערים, הוא היה מן השוערים, פסוק למתת, וצדוק הכהן ורחב הכהנים לפני משכן השם בבמה אשר בגבעון. עכשיו אנחנו בעצם מבינים שהמוקד של עבודת השם מתפצל לשניים. יש כהנים ולוויים בבמה אשר בגבעון. איך הגענו לגבעון? אנחנו התחלנו מהגלגל, המשכן עבר לשילו, המשכן חרב בשילו, עבר לנוב, מנוב עבר לגבעון, ועכשיו המשכן נמצא בגבעון. עד מתי? עד שיבנה בית המקדש. אז יש את הבמה בגבעון, ויש את ארון ברית השם שנמצא באוהל ליד ארמון המלך דוד. והכהנים בלוויים נמצאים בשני המוקדים האלה. המוקדים האלה התאחדו בהקמת בית המקדש על ידי שלמה המלך, הבן של דוד.
צריך לחזור אותם, לא הבנתי. המוקדים הם הבמה שבגבעון וגם בית דוד.
נכון.
בשניהם יש, אז מה יש בבית דוד?
הם משוררים, הם משוררים ליד הארון. את מזמורי התהילים.
הארון נמצא שם.
הארון נמצא באוהל ליד הארמון של דוד המלך. ויש שם משמרות של כהנים ולוויים שמשוררים שירי הלל ושבח להשם יתברך. אבל יש גם משמרות של כהנים ולוויים בבמה אשר בגבעון. שם נמצא המשכן עכשיו.
מה יש לו במשכן?
המזבח. אין את הארון, יש את המזבח, יש את הקרבת הקורבנות, יש... אבל אין את הארון.
אז אין עבודת כהן גדול?
לא, לא. דרך אגב, זאת שאלה חשובה, אני לא יודעת, צריך לבדוק את זה. כי בבית שני הארון נגנז, היה חסר לנו בבית שני, חמישה דברים היו חסרים לנו. ולמרות שהיו חסרים חמישה דברים, היו כהנים גדולים, רובם לא היו כשרים. אז זאת שאלה מצוינת, חגי, צריך לברר את זה. אבל השני המוקדים האלה, הם התאחדו בעזרת השם בבניין בית המקדש על ידי שמואל,
שלמה,
על ידי שלמה, תודה. ויעזוב, רגע, פסוק מהם, להעלות עולות להשם על מזבח העולה תמיד לבוקר ולערב ולכל הכתוב בתורת השם אשר ציווה על ישראל. פסוק מהם ג', וילכו כולם איש לביתו ויסוב דוד לברך את ביתו. עכשיו יש שמחה מאוד גדולה, דוד ממסד את מעמד הלוויים, את מה הם ישירו, איזה מנגינות הם ישירו, פרקים ש, או שיתחברו על ידי דוד או על ידי אסף ואימן את אותם פרקים שהם חיברו, אבל הוא בעצם בונה את התוכנית כבר לקראת, כמה שהוא יכול הוא בונה לפני ששלמה המלך הבן שלו יקים את המקדש. תראו מה זה, יש לנו אפשרות כל יום, כל אחד לעשות משהו לקראת, כל אחד לעשות משהו. פרק י"ז, ויהי כאשר ישב דוד בביתו ואומר דוד אל נתן הנביא, הנה אנוכי יושב בבית הרזים וארון ברית השם תחת יריות, זה לא ראוי, אני רוצה לבנות לארון השם את הבית של השם. ויאמר נתן אל דוד, כל אשר בלבבך עשה כי האלוקים עמך. נתן הנביא עכשיו מדבר מסברה. למה לא? בעצם למה לא? למה דוד לא יבנה את בית השם? ויהי בלילה ההוא ויהי דבר אלוקים אל נתן לאמור, לך ואמרת אל דוד עבדי, כה אמר השם, לא אתה תבנה לי הבית לשבת, כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה, ויהיה מאוהל אל אוהל וממשכן. השם מתגלה לנתן ואומר לו, נתן, דוד, הוא רק חושב, הוא ישר עושה. מהר, תגיד לו לעצור. דוד, הוא מאוד זריז בלעשות את המחשבות הטובות שלו. כבר על הבוקר הוא יתחיל לבנות את בית המקדש. תעצור אותו, עוד לא הגיע הזמן. בכל אשר התהלכתי בכל ישראל הדבר, הדבר דיברתי את אחד שופטי ישראל אשר ציוויתי לראות את עמי לאמור למה לא בניתם לי בית ארזים. אני עדיין לא ביקשתי לבנות את הבית. ואתה כה תאמר להבדיל לדוד, כה אמר השם סבקות, אני לקחתיך מן הנווה, מן אחרי אסון להיות נגיד על עמי ישראל, ויהיה עמך בכל אשר הלכת ואחרית את כל אויביך מפניך, ועשיתי לך שם כשם הגדולים השם בארץ. אני עכשיו מגדל את שמך דוד, ולא רק זה, ושמתי מקום לעמי ישראל ונטעתי ושכן תחתה ולא ארגז עוד. הבטחות כאלה יפות של נטיעה, נטיעת עולמים, ולא יוסיפו בני אבלה לבלותו כאשר בראשונה, ולמימים אשר ציוויתי שופטים על עמי ישראל והכנעתי את כל אויביך, ואגיד לך ובא איתי בני לך השם. קודם כל אני בונה לך בית, המלכות מתחילה. איך מלכות ניכרת שבאמת היא מלכות? כשיש שושלת, כשיש צאצאים. השופטים היו כל אחד שופט לזמנו, במלכות זה עובר מדור לדור. ויקים עלו ימיך לשלכת עם אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך אשר יהיה מבניך, והכינותי את מלכותו, הוא יבנה לי בית וכוננתי את כיסו עד עולם. יקום ממך בן, הוא יבנה את בית המקדש, אל תדאג. אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן, וחסדי לא אסיר ממנו כאשר אסירותי מאשר היה לפניך. זה לא יקום מלכות שאול, החסד הזה יהיה לעולם. נכון, תהיינה קצת, יהיו קצת עיכובים בדרך, המלכות יתפצל, מלכות יהודה, מלכות ישראל, זה לא משנה. המלכות נשארת, היא תתגלה מלכות עולם. ועמדתי ובביתי ובמלכותי עד העולם. ויבוא מלך דוד וישב לפני השם ויאמר, מי אני השם אלוקים ומי ביתי כי אביא אותני עד הלום. הוא מתפלא, כל כך כל כך לא רמה ליבו ולא גבה ליבו, לא רמו עיני ולא גבה ליבו, ותקטן זאת בעיניך אלוקים ותדבר על בית עבדך למרחוק, וראיתנו כתור האדם המעלה. השם אלוקים, אתה רואה אותי כאילו שאני אדם חשוב השם, שאתה מבטיח לי כאלה הבטחות גדולות ונצחיות? מה יוסיף עוד דוד אליך לכבוד את עבדך, ואתה את עבדך ידעת? השם בעבור עבדך וכליפך עשית את כל הגדולה הזאת להודיע את כל הגדולות. השם אין כמור אלוקים זולתך בכל אשר שמענו באוזנינו. ומי כעמך ישראל? גוי אחד בארץ. העם שלך, זה הכל למען העם שלך, שהוא הגוי שהוא אחד בארץ, אשר הלך אלוקים לפדות לו עם, לשום לו שם גדולות ונוראות, לגרש מפני עמך שפדית ממצרים גויים, ותיתן את עמך ישראל לך לעם עד העולם, ואתה השם היית להם לאלוקים. ואתה השם, הדבר אשר דיברת אל עבדך ועל ביתו יאמן עד עולם, ועשה כאשר דיברת. ויאמן ויגדל שמך עד עולם למור השם צבקות אלוקי ישראל אלוקים לישראל. ובית דוד עבדך נכון לפניך, תכין את מי שאתה רוצה, שאתה רוצה שהוא ימשיך למשול בשמך הגדול עד עולם. בבקשה, זה למען עמך, זה לא למעני, אני קטונתי. כי השם אלוקיי גלית את אוזן עבדך לבנות לו בית, על כן מצא עבדך להתפלל לפניך. ואתה השם, אתה הוא אלוקים ותדבר על עבדך הטובה הזאת, ואתה הועלת לברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה השם ברכת ומבורך לעולם. אם אתה הברכות האלה שלך הן נאמנות, כך יהיה לשמך הגדול. פרק י"ח. ויך דוד את פלישתים ויכניעם ויקח את גת ובנותיה מיד פלישתים. עכשיו דוד עושה חשבון עם הגויים, הוא עושה שלום, הוא יוצר מצבת של שלום אחרי שהוא מכה את אויבי ישראל. בואו נראה איזה אויבים הוא מכה. קודם הוא מתחיל עם הפלישתים. אחרי פלישתים, ויך את מואב, ויהיו מואב עבדים לדוד נושא מנחה. אחר כך הוא פונה לארם, ויך דוד את הדדעזר מלך צובה חמתה, מלכתו להציב ידו בנהר פרת. הייתה ממלכה מאוד גדולה, קראו לה ארם, היא התחלקה למחוזות. ארם? ארם. עם ארם, א' רשמה, מם סופים. הייתה ארם אחת שהיא החלק הכי צפוני, מעבר, מעבר לקו עיראק של היום. ושם היא נקראה ארם צובה. היא הייתה דרך אגב באזור דמשק. אנחנו זוכרות מי נקרא כתר ארם צובה? זה היה הגרסה הכי מדויקת והכי קדומה של התנ"ך שלנו. יש סיפורים על סיפורים פילאיים, איך הכתר הזה, הוא נקרא כתר, איך הוא בעצם נקנה בניסי ניסים, עבר למוזיאון ישראל. לא כל הכתר הגיע, לא בשלמות.
הכתר זה
השתמול, ויש מישהו שבא אליו מישהו עם שני סלים של שוק, נדמה לי שהוא היה בצרפת, והוא אמר לו, אם אתה עכשיו רוצה לקנות, הוא אמר לו 2 מיליון שקל, משהו כזה, זה היה סכום אגדי, והוא היה אדם מאוד עשיר. אמר, אני רוצה קודם לדעת מה יש פה. הוא הציץ.
למי זה, למי הוא אמר?
והוא לא הבין, הוא לא קנה. אמר, תחזור מחר. הוא לא חזר. זה היה חלקים של כתר ארם צובה, הוא זיהה את זה. וזהו, לא יודעים איפה. יבוא יום ויתגלה. אבל חלקים כן יקנו.
הכתר זה כינוי לספר תורה עצמו?
לספר תורה עצמו. והייתה שם גם שריפה. וחלקים ניצלו מהשריפה. ואחר כך סיפורי ניסים ונפלאות, איך שמה שהשרידים הגיעו לישראל. אז אם ככה, יש את הדד עזר, הוא מלך צובה, ויש מישהו שמערם שהוא נמצא בדמשק. כל הממלכה הזאת של ארם הייתה באזור נהר פרת. בלכות דוד... נהריים זה הרם שהייתה בין שני נהרות.
אז זה לא אותו אזור?
זה אותו אזור, אותו אזור. עכשיו, מי שכבש בעצם את הרם, זאת הייתה ממלכת אשור. אחר כך ממלכת אשור נכבשת על ידי ממלכת בבל. אחרי ממלכת בבל, יש לנו את ממלכת יוון, פרס. אחרי ממלכת פרס יש לנו ממלכת יוון, אחרי יוון יש לנו את ממלכת רומא. וילכוד דוד ממנו 1,000 רכב ו7,000 פרשים ו20,000 איש רגלי, ויקר דוד את כל הרכב ויותר ממנו 100 רכב. דוד אומר, אני לא אפול במה שנפל, מה שדבר הכתוב על המלך לא ירבה לו סוסים. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אלוקנו נזכיר, אני אשאיר לי 100 רכב, כשיר, 100 סוסים כשירים, 100. בואו נראה מה קורה עם המאה האלה שהוא משאיר מהמאה רכב. ויבוא הרם דמשק לעזור להדד עזר, מלך צובה. יש לנו את הרם דמשק והרם צובה. ויח דוד בהרם 22,000 איש עם המאה רכב. תבינו מה שפה קורה. וישם דוד בארם דמשק, וירם לדוד עבדים נושאי מנחה, ויושע השם לדוד בכל אשר הלך. ויקח דוד את שעה זהב, את המגינים מזהב טהור. הוא לוקח את כל מה שהוא כובש ולוקח מארם, ויביאם ירושלים. הוא כבר מכין. מהמגינים האלה ייבנו הכלים של בית המקדש, מהזהב הזה. מה עוד קורה? הוא מטבחת, הוא מקון, הרי עזר לקח דוד נחושת רבה מאוד. בא עשה שלמה את ים הנחושת ואת העמודים ואת כלי הנחושת. אני לא יודעת אם אתם ראיתם את המראה המופלא הזה. בחצר של בית המקדש היה ים של שלמה.
12.
זאת הייתה כמו בריכה ענקית, עשויה מנחושת שישבה על 12 פרים. כזיכרון ל-12 שבטי ישראל. הים הזה, המקווה מים הגדול הזה, הכיל בין 40 ל-60 אלף ליטר, ברוכה וברוך חופי חולים, בין 40 ל-60 אלף ליטר מים. והים הזה בעצם סיפק את כל המים לכיורים השונים, לקדש את הידיים ואת הרגליים של הכהנים. בעבודתם בבית המקדש, בכל צורכי הניקיון. בואו נראה מה קרה אחרי שהוא כובש את כל העמים האלה. וישמע טוב מלך חמת, כי עיקה דוד את כל חיל עד עזר מלך צובה, וישלח את אדורם בנו אל המלך דוד לשאול לו לשלום ולברכו על אשר נלחם בעד עד עזר, ויקהו כי איש מלחמות תוהו היה עד עד עזר, וכל כלי זהב וכסף ונחושת. עכשיו כבר מגיע תוהו, הוא כבר רוצה לברך את דוד לשלום, והוא מביא איתו עוד מנחה, כלי זהב וכסף ונחושת. גם אותם הקדיש דוד להשם עם הכסף והזהב אשר נשא מכל הגויים, מאדום וממואב ומבני עמון ומפלישתים ומעמלק. אנחנו שומעים פה את מי הוא הכניע, את אדום, מואב, עמון, פלישתים, עמלק. עוברים לפסוק י"ג. ויעשה באדום נציבים, והיו כל אדום עבדים לדוד, והושע השם את דוד בכל אשר הלך, וימלוך דוד על כל ישראל, ויושא משפט וצדקה לכל עמו. מלך צדיק. ויואב בן צרויה לצבא, ויושפט בן החילוד מזכיר, וצדוק בן החיתוב, וימלך בן אביתר כהנים, ובנייהו בן ינדל הקריטי והפליטי. הקריטי והפליטי, יש לזה כמה פירושים. קריטי ופליטי זה החיל של הגיבורים, או חכמי הסנדרים. בכל מקום שהם היו פותחים, שהם היו אנשים לא ידעו לענות להם, כל כך הם היו גדולים בתורה. ובני דוד הראשונים ליד המלך, הבנים הראשונים הבכורות של דוד, כי היו לו הרבה נשים, 18 נשים, הם בעצם עשו את מלאכת, היו על יד ימינו של אביהם דוד ועזרו לו. עכשיו אנחנו, ברוך השם, גמרנו את המרתון, 7 פרקים, ברוך השם, ועכשיו סיפור קטן עד שהרבנית טל תגיע. הרבנית טל פה, זהו. הגיע? לא. אני רוצה לספר לכם סיפור. זה סיפור מתוק, רמז. יום אחד אני נוסעת ברכבת לתל אביב. ואני נוסעת ברכבת לתל אביב, אני מגיעה לתחנת רכבת. כתוב בצד באיזה רציף נמצאת הרכבת. אני ניגשת לרציף ואני רואה שומם, אין רכבת, אין אנשים, חשוך קצת, אבל זה כתוב בצד. אני מסתכלת מסביב כדי לדעת לשאול מישהו, אולי אין, לא כל כך תקשורתית עם כל המכשירים, אבל ראיתי בצד. פתאום אני שומעת בקול של בכי. טוב, אני הולכת לכיוון הקול של בכי, יש מישהו שם. בכי של מבוגר, של אישה. אני מתקרבת, אני רואה בחורה יושבת, מי ששמע את הסיפור, סליחה שאני חוזרת ומספרת. לספר? שמעת זוכות? טוב. אני ניגשת, יושבת לידה ואני שואלת אותה, למה את בוכה? בוכה. אני אומרת לה, למה? תספרי לי, אולי לך יותר קל. טל, זהו, אני השם... הכיסא בשבילה.
לא, תמשיכי.
אני שואלת אותה, למה את בוכה? No. הבנתי שהיא מדברת אנגלית. אני שואלת אותה, why do you cry? Tell me, it will be easy on your heart. יהיה לך יותר קל. אמרת, אני לא רוצה לעזוב את ישראל, יש לי כרטיס טיסה, מחר אני חייבת לטוס מישראל לאמריקה. אני אומרת לה, את צודקת, באמת המקום של עם ישראל זה ארץ ישראל, ואת צודקת, זאת הארץ שלנו. אומרת, but I'm not a Jewish. הייתי בהלם, חשבתי, רגע, אני צריכה, אני לא יהודיה, איך אני משנה עכשיו מסלול? אז אני אומרת לה, יודעת מה? באמת יש לך תפקיד גדול, לקיים 7 מצוות בני נוח באמריקה. ואז כל הנסיעה, היא אחר כך הסתכלה, שאלתי אותה איפה הרכבת, היא מגלה שדווקא זה שינו ברגע האחרון וזה ברתחר. הלכנו כל הנסיעה, דיברנו על 7 מצוות בני נוח, נפרדנו בכזאת ידידות, בחיבוקים, אין לי קשר איתה. אבל היא הייתה נפעמת מלהבין מה זה 7 מצוות בני נוח. והדבר הכי, שאלתי אותה, אז רגע, למה את כל כך עצובה לעזוב את ישראל? זאת אומרת, היא לא יהודיה, היא נמצאת והיא בוכה, למה? היא אומרת, מפני שפה לאכפת לכל אחד מהשני.
וזה בדיוק מה שאת עשית איתה גם.
הגויים, אז יאמרו והגויים יגדיל השם לעשות עם אל, יגדיל השם לעשות עמנו. הגויים הם רואים את נקודת האחדות. עם כל המצב, יראת את זה. בעזרת השם, יתגלה במהרה כל הטוב והברכה שהשם הכין לנו. וסליחה על העיכוב, תודה רבה. ברוך השם, זה נשען על השיעורים של הרב פרנקו.